טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את השיעור שסיימנו לפני כמה דקות. אז אני רוצה רגע לסכם את מה שדיברנו ולהתקדם. בעצם ראינו שסדר הופעת הבורא בבריאה זה מעגליות ולא נקרא לזה קווים מקבילים. המעגליות, הווה אומר, שיש איזושהי תמצית פנימית שהיא התרכיז והתמצית של כל מה שיופיע מכוחה, שהוא בעצם ההיקף. וכשאנחנו מתבוננים על היחס שבין ישראל לעמים, שזה הנושא שפתחנו בשיעור שעבר, אז בעצם צריך להתבונן על הדברים שעם ישראל הוא בעצם איזשהו סוג של תרכיז פנימי, סוג של איזה DNA פנימי כזה, ומתוך התרכיז הפנימי הזה הוא צריך להשפיע, ובהמשך נראה גם להיות מושפע, הוא צריך להיות משפיע על ההיקף. נראה בהמשך מהם גבולות הגזרה של ההשפעה והמושפעות, נקרא לזה ככה, אבל בכל אופן זה היחס העקרוני, וזה הסדר שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, שיש איזשהו גרעין איכותי, שהוא כביכול נבדל משאר הנבראים שכביכול שייכים לאותה המדרגה, כמו שראינו האדם נבדל מבעלי החיים, אף על פי שגם הוא בעל חי, ישראל נבדלים מן העמים אף על פי שגם הם בני אדם, שבט לוי נבדל מישראל אף על פי שגם הוא ישראל וכולי על זה הדרך, ודווקא על ידי הייחודיות הפרטית, אז תוכל להופיע א', הייחודיות הפרטית, וב', ההשפעה על המכלול. וכמו שחתמנו באורות הקודש, שסדר הקדושה בעולם הוא מופיע בהבדלה שהיא בעצם תופיע בעקבותיה את ההכללה, לעומת זאת סדר התאומה בעולם הוא מופיע באיזושהי הכללה מזויפת שמאבדת את הפרטיות הייחודית של כל אחד מהפרטים, ואז מלא בסוף כל פרט רוצה לצאת אל הפועל, ואז הוא התמרד נגד ההכללה שלא נתנה לו ודיקה אותו לצאת אל הפועל. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים בקידוש של שבת, כמשל זיכרון למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, כלומר הדרך לגלות את גילוי כבוד השם בכל הבריאה כולה, בחינת מעשה בראשית, עוברת דרך הבחירה בישראל שהתגלתה דרך יציאת מצרים. זה בעצם הנקודה שבה עצרנו. עכשיו, עוד נקודה אחת שיכולה קצת יותר לסדר לנו את הדברים. נחזור למקור 2 שדילגנו עליו מקודם. אז בואו נחזור למקור מספר 2. המקור הזה מופיע גם באורות הקודש, חלק ג' בפרק שנקרא יסוד הכללות, וזה זאת הפסקה הראשונה שנקראת היסוד הכללי, עמוד 9, דף 9, עמוד 21, מקור 2 בצד ימין למטה. ננסה קצת לפרק את המשפטים פה ברשותכם. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. בואו נקרא אולי עוד טיפה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. איזה כללות? לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה, מתוך שייכותו אל הכלליות הזאת, תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. אומר הרב, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. כי שם אלוהי, כי שם מלא, חל על עולם מלא. ולד שכין תשריה באתר חסיר. עכשיו המשפט מזעזע. וכיוון דה באתר חסיר, במקום חסר, שזה הפרטיות של האדם, או פגים או פגום, לא שריה, שכינה לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, שזה האדם הפרטי, ואין שם כי עם נקודה דלה מצערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. טוב, בואו נסתפק כרגע בזה. בואו נתחיל את המשפט הראשון. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, וזה מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. המילה הראשונה, האדם. יש מי שרצה להבחין בין המילה אדם למילה האדם. אדם מלשון אדמה. האדם מלשון האדם בי הידיעה. אי אולי הוא חומז אפילו לשם השם. האדם שמגלה את השם שבקרבו. הרי ידוע שחזל אמרו שהמילה אדם יש בה שתי בחינות. בחינה אחת היא הבחינה של הצד השפל שבאדם, מלשון אדמה. ובחינה שנייה מלשון אדמה לעליון. יש צד של דמיון שבין הבורא לנברא. אז קודם כל כאן מדובר לא על אדם רגיל, אלא על האדם. האדם שהוא כלול, הוא מגלה בתוך האדם שבו את ההי שבו, את שם השם שבקרבו. טוב, זה דרשה, אבל אפשר להסביר את זה כך. אם כן, לא כל אדם לצערנו הרב הוא מממש את מה שכאן הרב אומר. לכן באמת דובר על אדם בעל ערך, בעל חשיבות, האדם. צריך. המילה צריך זה לא המלצה. זה לא, תשמע, כדאי לך, אני מציע לך, אתה יכול להרוויח מזה. צריך זה צורך. צריך זה הכרח. צריך זה אין ברירה. זה לא גלגל ספר. זה גלגל רביעי באוטו. אתה לא יכול לנסוע בלי הגלגל הזה. האדם צריך, מוכרח, חייב, כפוי. מה הוא צריך? להיחלץ. המילה להיחלץ היא גם מילה, הייתי אומר, אפילו קצת קיצונית. מה זה להיחלץ? זה כמו אדם נמצא באיזושהי צרה, בין ערובה, במושגים של החדשות של הימים האלה, בין ערובה, והוא צריך עכשיו להיחלץ מאותו בין ערובה. זה חיל חילוץ. זה לא פשוט. אז ממה האדם צריך להיחלץ? אבל עוד לפני ממה? תמיד. תמיד. זה קבוע. זה לא דבר שאנחנו גומרים את העבודה עליו בתקופה, למשל במכון מאיר. האדם צריך להיחלץ תמיד. העבודה הזאת שכאן הרב הולך להגיד במשפט הזה, היא עבודה תמידית, היא עבודה קבועה. גם אם נדמה לנו שניצחנו במערכה פעם אחת, יבואו עוד הרבה מערכות אחר כך. אז האדם מחויב להיחלץ, ממש לברוח כאילו מבית שבי, כאילו לברוח מכלוב. תמיד, מה הכלוב שלו? במה הוא סגור האדם הזה? ממה הוא צריך לחלץ? ממסגרותיו? הוא סגור, הוא קולה את עצמו, כביכול ממש אסור וקלו וסגור. במה הוא סגור? בפרטיות שלו. יש נטייה עמוקה מאוד בנפש האדם להיות אדם פרטי. אפשר להבין את הנטייה הזאת ויש לה ערך חיובי מאוד, כי האדם צריך למצות את עצמו, למצא את הכוחות שלו, למצוא את הכוחות שלו, כמו שאמרנו מקודם. ברור. אבל מצד שני, אם האדם חושב שהוא פרטי, בהמשך נעשה גזור והדבק, למדרגת ישראל ביחס לאנושות וביחס לעולם בכלל ולעולמות. אבל העיקרון קודם כל, הפסקה הזאת היא קצת יותר, הייתי אומר, מדייקת או מעמיקה את פסקה מספר 3, או הייתי אומר, אולי לא מעמיקה, אבל היא מביאה, תודה רבה, היא מביאה אותנו להבנה איזה השלכות יש לדבר הזה אם אנחנו לא מבינים את זה. אז האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו. המהות המחשבתית שלו, הנפשית שלו, המעשית שלו. בקיצור, אדם כל הזמן עסוק במימוש העצמי של עצמו. ולא משנה האם זה בתחומים חומריים, האם זה בתחומים רוחניים, כרגע מדובר על העיקרון. אז האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. ממש צריך לראות את עצמו כשבוי בבית הסוהר, שהוא השווה והוא השבוי, והוא חייב לברוח משם, להיחלץ משם, ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, שכביכול הפרטיות שלו היא כביכול ממלאת את כל המציאות שלו, עד שכל רעיונותיו, המחשבות שלו, השאיפות שלו וכו', סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. מה יהיה איתי, האם אני מצליח, האם אני פחות מצליח וכו'. מה? משהו פרטי. כן, אנחנו צריך לחלץ מזה. הנה כבר, אנחנו באמצע המשפט, כבר התברר. כי אם האדם חושב רק על עצמו, וחושב שכל המציאות כולה מתנקזת בו, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אני רוצה רגע לדבר במושגים של עיתון. אולי זה יכול קצת להסביר לנו את זה. בסדר? היום אנשים מדברים על הצלחה. אז האדם רוצה להצליח. במה הוא רוצה להצליח? בהכל. הוא רוצה להצליח בכסף. הוא רוצה להצליח בכבוד. הוא רוצה להצליח בחוכמה. הוא רוצה להצליח נקווה, ביראה. כן, בעירת שמיים. זאת אומרת, אדם רוצה להצליח בהכל. עכשיו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, כמו שנראה בהמשך, פיזר את הכישרונות בין בני אדם. הרב אומר בהמשך, נראה את זה בהמשך. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות. הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות שכל אדם, כל קבוצה, כל עם, ישלים כישרונות ייחודיים, וימצא אותם, ויגלה אותם, וימקסם אותם במקסימום האפשרי. כי אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את כל הכישרונות במקום אחד, אז אנו מקבלים בינוניות. אצל אדם אחד שכולל ריבוי כישרונות, כמו שאנחנו מכירים את זה גם אצלנו היום, כמו שהזכרנו גם בשיעור זוגיות, שכשאדם הוא מרובה כישרונות, אז הוא יכול להיות אולי בינוני בהרבה כישרונות, אבל הוא לא יהיה מקצוען בשום כישרון. הדוגמה שהזכרנו היא דוגמה פשוטה להבנה. אדם שיש לו נגיד כישרון מוזיקלי, אז הוא מנגן באיזה כלי נגינה. אז אם הוא ינגן בכלי אחד, או לפחות במשפחת כלים אחת, יש סיכוי שהוא יהיה מקצוען. אבל אם הוא ינגן במכלול שלם של כלים מסוגים שונים, וכלי הקשה וכלי מטרים וכלי נשיפה וכו', אז רוב בני אדם אין להם יכולת להיות מקצוענים בכל הכלים. זה כישרונות יוצא דופן. ולכן באמת הבעיה הפוטנציאלית של אדם ברוך כישרונות, זה שהוא יהיה בינוני בהרבה מאוד דברים ולא יהיה מקצוען בשום דבר. ולכן אומר הרב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי מפוזרים הם הכישרונות. אולי אם אני אומר את זה כבר בעל פה, בואו נרגיש שאנחנו מתקדמים. תסתכלו רגע במקור 6, רק בואו נראה את זה כתוב. אורות ישראל גם, פרק ה' פסקה ב', ישראל ואומות העולם. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. זה מפתיע שהקדוש ברוך הוא לא שם את כל הכישרונות במקום אחד. היינו מצפים למשל שהקדוש ברוך הוא ישים את כל הכישרונות בעם ישראל ובארץ ישראל ובתקופת גאולה. טוב, אז נראה בהמשך כשנגיע לפסקה הזאת. רק אני רוצה להראות את הצדקה שיש פה. הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. טוב, לא באיש אחד אפשר לשבת ברוגע על הכיסא בנחת, לא בעם אחד. מה, הקדוש ברוך הוא לא נתן את כל הכישרונות בעם ישראל? לא בארץ אחת? מה, לא בארץ ישראל? לא בדור אחד? מה, לא בדור גאולה האחרונה? לא בעולם אחד? אז איפה כן? טוב, אז נעזוב את החשבון הזה, נגיע לזה בהמשך. בכל אופן, המילה הראשונה היא המילה החשובה לעינינו כרגע. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. איזה צדקה יש כאן? הרי לכאורה כשכל כישרון, כשהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, וכל כישרון מסתכל על העולם במרכאות לפי הכישרון שלו, זה המפתח, זאת הסיבה, זה המתכון לכל המאבקים הכי קשים בהיסטוריה. בין אדם לאדם, בין עם לעם וכו', כי כל כישרון מסתכל על המציאות ובצדק לפי הכישרון שלו, וכישרון אחר מסתכל לפי הכישרון שלו, וזה יוצר חיכוך, זה יוצר התנגשות. איזה צדקה הקדוש ברוך הוא עשה בזה שפיזר את הכישרונות? אדרבה, זאת סיבת המאבקים, זאת סיבת המלחמות וכו'. אז יש מה לדבר הרבה, נדבר רק משפט אחד. הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה בזה שהוא פיזר את הכישרונות, שכל בריאה שהקדוש ברוך הוא שם בכישרונות מסוימים יכולה להתמקד בכישרונות האלה ולהוציא מהכוח לפועל באופן המקסימלי כפי שהיא יכולה את אותם הכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם בתוכה. אין דבר כזה. הנה, אנחנו אפילו לא בעם ישראל, אפילו לא בארץ ישראל, נראה את זה בהמשך. בכל אופן, אז רק כדי להראות צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בעולמו שפיזר את הכישרונות. אם כן, כשאדם, אני חוזר אלינו, כשאדם שקוע בפרטיות שלו, אז הוא בעצם רוצה להיות מוצלח בהכל. הוא כביכול רוצה להכיל בתוכו את כל הכישרונות. אבל זה לא סדר הופעת הבורא בבריאה. הקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות. ואז האדם מתחיל להיות מתוסכל. כי הוא רצה להיות הכי חכם, פתאום הוא מגלה שיש יותר חכם ממנו. הוא רצה להיות הכי עשיר, פתאום הוא מגלה שיש יותר עשירים, הכי יפה, יש יותר יפים, וכו'. ולכן אדם ששבוי בפרטיות שלו, הוא בעצם יהיה מתוסכל כל הזמן מעצמו, כי כל הזמן הוא יגלה איך יש אנשים במרכאות, בשפה של עיתון, יותר מוצלחים ממנו בתחומים שהוא רוצה להיות מוצלח בהם. לכן האדם, אם הוא לא מבין את עצמו כפרט שהוא חלק מפסיפס כללי, כמו ישראל, נראה בהמשך שהוא חלק מפסיפס כללי אנושי, עולמי, עולמות וכו', כרגע נדבר אפילו על האדם הפרטי כדי ללמוד מכאן את העיקרון. אז האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו, שאיפותיו, חלומותיו, פעולותיו, סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. והרי לעולם הוא לא יצליח לממש את המקסימום בכל הכוחות, בכל הכישרונות שהוא חולם לממש, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. למה לעומק הקטנות? כי האדם הזה בכלל לא מבין שהקדוש ברוך הוא פיזר כישרונות, ולא מבין שיש בריאות אחרות שהקדוש ברוך הוא ברא, שהם אחראים לגלות את הכישרונות האלה, שהוא לא יכול לגלות אותם. זה הפוך על הפוך. אדם שיודע שהוא פרט כחלק מכלל, אפילו ברמה של הכלל הכמותי. נגיד, יש פאזל בין 1,000 חלקים, אני יודע שאני חלק אחד מתוך ה-1,000. אז אפילו ברמה הכמותית עכשיו, זה שאני יודע שאני חלק אחד מ-1,000, קודם כל זה ממקד אותי ומדייק אותי ומוציא ומכריח אותי להוציא מהכוח לפועל את החלק שלי, נגיד חלק 825. וב', אני לא כל הזמן חי במאבק ובמתח, בקנאות, מול 999 חלקים האחרים, כי יש להם תפקידים אחרים. עד רבה, אני שמח בהצלחתם, כי רק שהם יצליחו וגם אני אצליח, תהיה פה תמונה שלמה. אבל אדם שכל הזמן חי בפרטיות שלו, וחושב שהפרטיות שלו היא כוללת את הכל, וזה לא נכון, אז הוא כל הזמן חי בתסכול מתמיד, כי תמיד הוא יגלה כמה הוא חסר. למה? כי באמת הוא חסר, כי הקדוש ברוך הוא חלק מהכישרונות, לא שם בו. אז הפוך על הפוך, ככל שאדם הוא יותר כללי, כך הוא ייגש אל הפרטיות שלו מהמקום הנכון. וכך הוא ימצא את הפרטיות שלו באופן מקסימלי, וכך הוא ישמח במיצוע הפרטיות הזה, וישמח גם בהצלחתם של פרטים אחרים. נפלא. אבל ככל שהאדם הוא פרטי, והוא רוצה לממש כביכול את הכל, אבל הוא לא יכול, אז הוא יותר מתוסכל. אז אני אומר עכשיו משפט עקרוני. ככל שאדם יותר כללי, הוא יותר יצליח באופן פרטי. ככל שאדם יותר פרטי, הוא פחות יצליח באופן פרטי. זה נכון. המציאות מוכיחה שזה נכון. ההיגיון הפשוט, הבריא מוכיח שזה נכון. ולכן, אדם שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. מה, אתה רואה את עצמך? אתה חלק מתוך אלף חלקים. מה אתה שבוי בחלק שלך? אתה בכלל לא תמונה. אתה חלק, חשוב מאוד. בלעדיך אין תמונה, אבל אתה חלק מתמונה ממשהו הרבה יותר כולל. דרך אגב, הרב כותב בהרבה מקומות באורות הקודש, שככל שהאדם הוא יותר כללי, הוא יותר קרוב אל האמת. אז הוא יותר כללי לא רק במה שכלל ישראל. כלל ישראל, כלל האנושות, כלל העולם, כלל העולמות. הצדיקים האמיתיים הם קשורים אל כללות הבריאה. מי שמכיר באורות הקודש, למשל, הדוגמה הידועה יותר, שיר מרובה. שכל אדם צריך לשיר ארבעה שירים, כמשל. את השיר הפרטי שלו, את השיר הלאומי שלו, את השיר האנושי שלו, ואת השיר הכלל עולמי עולמות שלו. שיר השירים אשר לשלמה. שיר בריבוע. רק נסיים רגע את זה. ואין קץ אדם כזה שכל הזמן הוא שקוע בפרטיות שלו וחושב שהוא יכול למצות את הכלליות בפרטיות שלו. והוא לא מבין שכבר הוא פיזר כישרונות. אין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. מה כן? זה עד כאן מה לא. מה כן? אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. אני חלק ממשהו הרבה יותר כולל. אני חלק מכלל העולמות. אני חלק מכלל העולם. אני חלק מהאנושות. אני חלק מישראל. נראה בהמשך שהמשפט שאמרתי עכשיו, שהוא מהחוץ פנימה, כלומר מהכלל היותר רחב אל הכלל היותר מרוכז, נכון, כלל העולמות, העולם, האנושות, ישראל. נראה בהמשך שהדרך המעשית להגיע לכלל העולמות זה ישראל. כמו שאמרנו, הכל ברא לכבודו, יוצר האדם, זכר ונקבה, עם ישראל ארץ ישראל. כך הרב כותב למשל במידות ראייה. אני חושב שאין את זה פה. כבר נתייחס אליה. בערך אהבה, צריך להשלים את הפסקה הזאת פה, רק ברשותכם עוד שנייה אחת. ערך אהבה, הנה אפילו מסומן פה ב-X. ערך אהבה פסקה ב', מוסר אביך, יותר נכון מידות הראייה, ערך אהבה פסקה ב'. שימו לב, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. כל המעשים, כל המעשים זה טבע, היסטוריה, הכל. אחר כך אהבת כל האדם. שימו לב, מהחוץ פנימה, מהכלל היותר כללי אל הכלל היותר פרטי, נכון? כמו פה, נכון? כללות העולם, האדם, ישראל. אותו דבר פה, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל. אז לכאורה מתחילים מהכלל היותר רחב, היותר מקיף, אל הכלל היותר תמציתי. אומר הרב, אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אם כן, אם אנחנו רוצים להגיע לתיקון כללי של כל המעשים כולם, של כל המעשים כולם, אהבת כל המעשים כולם, איפה צריך להתחיל? בישראל. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל, שהיא אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. המשפט הזה חסר כאן באורות הקודש. בסדר? אז מצד המבט הכללי, אנחנו מתחילים מההיקף היותר כללי, אבל מצד, הייתי אומר, העבודה המעשית, אנחנו מתחילים בתרכיז שזה ישראל. רק עוד טיפה ברשותכם רגע. ולכן צריך שתהיה מחשבתו ורצונו נתונים, ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות, להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה, כי הוא ימקם את הפרטיות שלו כחלק מהפסיפס הכללי בצורה נכונה. וכל מה שהתפיסה, איזה יופי המשפט הזה, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, הפוך על הפוך. ככל שאדם הוא יותר כללי, הוא יותר יודע לדייק את הפרטיות שלו בתוך הכלליות הזאת, ממילא, ככה תהיה, ככה תגדל שמחתו. וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי, כי הוא באמת ידייק את הפרטיות שלו בתוך המכלול הכללי. כי שם מלא, כאן זה מקור כבר בזוהר, כי שם מלא חל על עולם מלא. שם השם במלאות חל על מציאות מלאה. והיא לא שורה השכינה, שם, השם, השם של השם, שם השם, ולת שכינת שריה באתר חסיר, ואין השכינה שורה במקום חסר. עכשיו, אם הפרט הזה חושב שהוא הכלל, אז בעצם הוא מחסיר הרבה פרטים אחרים, אז הוא בעצם לא שייך בכלל אל הכלל. ולכן וכיוון ולית שכינתא שרה באתר חסיר, אין השכינה שורה במקום חסר. וכיוון דבאתר חסיר או פגין לא שרה, כיוון שמקום חסר או פגום, השכינה לא שורה. איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? איך היא תשרה השכינה במקום שהכל שם נטול וחסר, שזה הפרטיות העצמית של האדם, בתנאי שהוא חושב את כל העולם כולו מתנקז דרך הפרטיות שלו, והוא לא באמת שהוא חלק ממשהו הרבה יותר כולל. ואין שם בפרטיות שלו, זה רק חלק אחד מאלף חלקים בפאזל כמשל, ואין שם כי אם נקודה דלה, מצערה ואפסית, איזה ביטוי, ביטויים, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. לכן היסוד הכללי עליו בנוי הכל, והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרורה דלאלה דבאחיה כולה, בצרורה העליון שבו כל החיים כולם, הוא יסוד נשמת הצדיקים וכו' וכו'. כן.
אם צריך לשכוח מהפרטיות שלי כדי להגיע לכלל, ואז מתגלם מעצמו את הפרטיות?
עוד פעם, כשאנחנו מדברים על ישראל, אנושות, עולם, עולמות, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חלק מעולמות, חלק מעולם, חלק מאנושות, חלק מישראל. עכשיו, איפה אני מתחיל? אני מתחיל מהפרט אל הכלל. אז אני מתחיל, עתידין ישראל לתקן את הכל. אנחנו באים למכון מאיר, לומדים על סגולת ישראל. מתוך סגולת ישראל נגיע לסגולת האדם, נגיע לסגולת ההוויה, נגיע לסגולת העולמות. בסדר? זה ברמת ישראל אל מול העמים, העולם, העולמות. זה דף 9. דף 8. חוזרים אחורה. כלל ישראל מול פרט ישראל. אני מתחיל בסגולת ישראל, נכון, אני מתחיל בסגולת ישראל, אבל אני מתחיל בעצם הפרטיות שלי. אבל כשאני מתחיל בפרטיות שלי, אני בעצם לא שוכח שהכל מתחיל בסגולת ישראל. אז אומר יעקב, רגע, אז בדף 8 למדנו, כלל הוא פרט, הכל מתחיל מסגולת ישראל, מסגולת ישראל אני מגיע לפרט. יפה. בדף 9 אנחנו מתחילים ללמוד, שבעצם מסגולת ישראל אני מגיע לכלל האנושות, כלל העולם, כלל העולמות. אז בעצם, סגולת ישראל ממנה אני מגיע אל הפרט, סגולת ישראל ממנה אני מגיע אל הכלל האנושי, העולמי וכו'. קודם כל ברעיון. ברעיון אני מתחיל מסגולת ישראל. אדם מגיע לבית המדרש, מה ילמד? סגולת ישראל. מסגולת ישראל יגיע אל עצמו, מסגולת ישראל יגיע לתיקון העולם. מעבבים פה פעמיים. אוקיי, עוד שתי דקות. ניתן לומר שמתלמוד תורה, שתלמוד תורה, זה היה ב-6:22, יש לי עוד זמן. ניתן לומר שתלמוד תורה, תפילה, קיום מצוות כמו צדקה ואף אומנים שמפיצים קדושה, פועלים בשני הרבדים, אין בזה הפרטי וכן עוזרים לאדם ממש את עצמו, ואין בזה הכללי, ומחברים אותנו, מחברות אותנו לאחדות הכללית של קודש הבריך הוא הוריית עם ישראל לנצח ולאינסוף. כן, כל דבר, אם יש עוד דברים כאלה, כל דבר, אם אדם נובע משני המרכזים האלה, אז בסדר גמור, הוא נובע משייכותו לכלל והמיקוד שלו בפרט. הערה האחרונה.
למה זה צריך להיות ככה?
ככה גם אוכל סידר.
לא, החילוק הזה שהסברת עכשיו בשאלה שלנו, למה היחס
שבין
פרט
צריך לנסה
צריך
לתקול כל מהכלל
ולא מהכל?
כי זה הסדר, זה הלב. אתה שואל בעצם את השאלה הבאה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הלב לב? למה לא ברא את הכליות לב? היחס שבין ישראל לעולם הוא מתחיל מישראל, והיחס שבין ישראל לעני הפרטי מתחיל מישראל. כי ככה גם אוכל סידר. כי זה הלב, זה התוכן, זה המהות, זה הממד האלוהי, זה הייתי אומר הצד האיכותי הפנימי, זה הכלל הגדול שממנו הכל מתחיל. אז הכלל הגדול ממנו הכל מתחיל אל הכלל היותר גדול, והכלל הגדול שממנו הכל מתחיל אל הפרטים הקטנים.